טוב,
שלום לכולם. אנחנו השבת פרשת בשלח, כן, השיעור שלנו פשר השבוע. הפעם אנחנו מגיעים לפרשת בשלח, לנושא של שירת הים. פרשת בשלח היא באיזשהו מקום אחד מהשיאים של יציאת מצרים. אני מזכיר לכולנו, הפרשיות הללו, פרשיות השובבים, שמות וירא בו בשלח, יתרו משפטים, זה תהליך שבכל דור ודור אנחנו יוצאים ממצרים, יוצאים מהמיצרים, יוצאים מכל הצדדים החומריים. האדם לאט לאט יוצא משעבוד לחירות. זה פעם היה לצאת מהמצרים הקדמונים, יש דורות שזה לצאת מאויבים אחרים, וגם בכל פעם זה לצאת מהיצרים שלנו. לכל אדם יש לו את הבעיות שלו, את הקשיים שלו, ומה שראינו זה שיציאת מצרים זה להשתחרר. זה בא לידי ביטוי בעשרת המכות, דיברנו על זה. כל מכה זה מימד אחר במציאות שקורס בעולם, כאשר עם ישראל לא יוצא לחירות, אם לא נותנים למוסר, לאמת, לקדושה, להופיע בעולם, אז המים הופכים לדם, הצפרדיה, כן, מקרקרת, יש את האיסורי מצפון, יש את הכינים שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים, יש את הערוב, את בעלי החיים, בסופו של דבר זה גם מגיע למכת בכורות, זה ראינו לגבי פרשת בו, כן, שכל המציאות הולכת ונולדת מחדש, שהחודש הזה לכם ראש חודשים ולחודשי השנה, ועם ישראל מופיע בעולם, העם שבא ללמד את הישראל ישר אל, איך אדם הולך ואיך אומה הולכת ויוצאת מהשעבודים שלה, ומתחברת אל המהות, אל הנקודה הפנימית, וזה, כמו שאומר הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. כעת, כאמור, אנחנו מגיעים לפרשת בשלח. שיא של פרשת בשלח, יש שם כמה נושאים פרשת בשלח, אבל אנחנו רוצים להתמקד בנושא המרכזי, שזה כאמור קריאת ים סוף, כולנו מכירים, שבעה ימים אחרי שעם ישראל יוצא ממצרים, ביום השביעי, עם ישראל עומדים על ים סוף, והמצרים רוטפים אחריהם, הים לפניהם, המצרים מאחוריהם, ונעשה הנס של קריאת ים סוף, עם ישראל עובר בחרבה, המצרים נכנסים וטובים בים, ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, יש לנו את שירת הים. הנס הזה של קריאת ים סוף, כמו שכולנו יודעים, זה נחשב אולי הנס הגדול ביותר בתורה. בסדר, זה כאמור פסוקים רבים שמתארים שם, כן, לא אחרי כל נס שרים שירה. ופה אתם רואים, בהפטרה גם, אנחנו מדברים על שירת דבורה, שאחרי הנס של המלחמה שהייתה שם, של ברק ודבורה מול סיסרא ויבין מלך כנען. צריך להבין מה שם היה שהקדיש שירה. אבל ככה סתם ניסים, לא אומרים שירה. ופה אנחנו רואים פסוקים שלמים, ומעבר לזה, אנחנו מזכירים כל שנייה בתפילה, שירה חדשה, שיבחו גאולים ושמחה הגדול על שפת הים. אני יודע מה, סוס ופרעה ורכבו ופרשיו בים. אנחנו כל יום אומרים את שירת הים. מזכירים כל הזמן את הנס הזה של קריאת ים סוף. יתרה מזה, אומרים המדרשים שנס קריאת ים סוף, זה גם הפסוקים אומרים, עיקה גלים בכל העולם, אז נבלו אלופי אדום, אלוהי מואב יחזו מורד, נמוג כל יושבי כנען, אנחנו רואים את זה בתפילת הלל, חזל מתארים שבקריאת ים סוף נבקעו כל הימים שבעולם, כן? כל המים בעולם פתאום נחצו לשניים, ויש משהו בנס הזה של קריאת ים סוף שהוא מעבר לנס רגיל, וזה הנקודה שאני רוצה להסביר, את העיקרון, מה כל כך מיוחד בקריאת ים סוף, ואיך הדבר הזה הוא מאוד מאוד רלוונטי לעבודת השם שלנו, עד כדי כך שאני רוצה להתייחס לתופעה, שאמרת, כל דור יש, אפשר לזכר את הדלת, לכל דור יש את המיצרים שלו, לכל דור יש את ההתמודדויות שלו, את האתגרים שלו, ואני רוצה להראות לכם איך מתוך קריאת ים סוף, מתוך ההבנה העמוקה של מה זה קריאת ים סוף, אנחנו גם יכולים לגבש עמדה רוחנית ונפשית, מול ההתמודדות הטכנולוגית, של הדור שלנו, שזה לא פחות ולא יותר מאשר ה-AI, הבינה המלאכותית. קראתי לשיעור הזה, כפו תאומות בלב ים, מה הבינה המלאכותית לעולם לא תוכל לעשות. בסדר? אני מודה שאני, זה נושא שאני עכשיו עוסק בו הרבה, כמו כל העולם, זה יש כאן משהו חדש שהגיע, וצריך להבין את הזווית היהודית שלו, ואני מלביש את זה, שלמדנו בחנוכה, מי שהיה, אז דיברנו על זה בהקשר משם, תרבות יוון מול הדבר הזה שנקרא AI, אבל אני רוצה גם לקחת את פרשת בשלח, כי תקף תראו, יש קשר ישיר בין העיקרון של קריאת ים סוף, לבין איך מתבוננים על טכנולוגיה שמופיעה בעולם. הרעיון הגדול של קריאת ים סוף, יש לו הסבר מאוד מאוד עמוק במהר"ל מפראג. אני כל הפרשיות האלה ממליץ לכולם ללמוד את הספר גבורות השם של המהר"ל מפראג, שהוא עובר ממש על כל הפסוקים של הפרשיות הללו, ומסביר אותם ברמה מופשטת ועמוקה. ושם בפרק מם, גבורות, הוא כותב כך, לפיכך המים מתנגדים אל ישראל כמו שהתבאר כמה פעמים. קריאת ים סוף זה לא סתם נס שנעשה על מים. גם משה רבינו, כזכור, נכון? הוא נקרא משה כי הוא משוי מן המים. מים זה מהמילה מה. מים זה החיים, הזרימה של החיים. אם תרצו מים, זה העולם הזה. מים זה הטבע. עם ישראל, בשביל לצאת משעבוד לחירות, הוא צריך להשתחרר ממגבלות הטבע. וכמו שמשלו על מצרים על ידי מכות, כך גם הים, כך אומר המהר"ל, נקרא ונפקע לפניהם, וזה יציאה ופרישה מן החומר. מה כל הרעיון שלנו פה בעולם, של ישראל, ישר אל, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, איך אתה מתמודד עם כל המגבלות של העולם הזה? אז מצרים, אמרנו, זה ביטוי, זה לא רק משהו היסטורי, אלא מצרים זה מילת קוד לבית עבדים, לעולם הזה שאדם שבוי בתוך מימדי הטבע, ביצרים שלו, ואומר, אין מה לעשות, אני עובד בחומר ובלבנים, היום יצרי אומר לי כך, היום יצרי אומר לי אחרת, קשה לי, אני לא מסוגל לעמוד מול היצר המיני, אני לא מסוגל מול העצלות, מול הפחדים, אני שבוי, אני עבד לפרעה, למופרעות, לחוסר הסדר, לחוסר השליטה, וזה 10 המכות. 10 המכות, כמו שאמרנו, זה לאט לאט הולך ומתברר שעולם הטבע, מלמטה ועד למעלה, מהמים שהופכים לדם עד הבכורות, כן, האנושיות שמתה, העולם הטבע כולו קורס כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אבל, אומר המהר"ל, יש פה שלבים. התחלתו שהיו גוברים על מצרים היה ביום הראשון, בשיא של 10 המכות. אבל קריאת ים סוף ביום השביעי. הסוף של פסח, סוף התהליך של היציאה לחירות, זה ביום השביעי, שביעי של פסח, בקריאת ים סוף. שכבר ידענו כי יש חילוק בין מכות שבמצרים וקריאת ים סוף. כי קריאת ים סוף נחשב המכות בכלל העולם. והים זה מציאות כללי. ולכן על דעת רבותינו שכל המים בעולם בקריאת ים סוף נפקעו שהים הוא יסוד אחד מן היסודות. אני אסביר את זה במילים פשוטות. אומר המהר"ל, מילים פשוטות, הכל יחסי פה, זה הכל מופשט, אבל כמה שניתן. אומר המהר"ל, שאדם יוצא מתוך עולם החומר, גם פה יש שלבים שאדם מבין שהוא יכול להשתחרר מכל המגבלות. כי אדם אומר, אוקיי, אני יכול להשתחרר, לא יודע, אני מצליח להתגבר על, לא יודע, על תאוות שתיית האלכוהול. אבל כסף זה משהו שאני לא יכול לעמוד מולו. יש אחד אומר, טוב, אני מצליח איכשהו להתגבר על נושא של כסף, אבל יצר מין זה משהו שהוא גדול עליי. זה גמת קטן, זה מצרי כזה שיושב לנו מאחורי הזה, ואומר לנו, אתה, יש סוף, תמין? אתה בסוף נתקל באיזה קיר שהוא סוף הדרך. עד שמגיעים לים סוף. ים סוף. ים שאין לו סוף. ים, זה ביטוי תמיד בתורה, בחז"ל, למציאות לא מוגבלת. בעולם פה, כל דבר יש לו איזה התחלה וסוף. ים זה נראה משהו שאי אפשר לחצות אותו. 10 המכות, אומר המהר"ל, הם מכים את הטבע בתוך מסגרת הטבע. בעשרת המכות, מה שקורה זה שיש שינוי כמותי בתוך עולם הטבע. מים הם בדרך כלל מופיעים בצורת נוזל של H2O, ועכשיו הם הופכים לדם. בסדר? זה עדיין נשאר נוזל, אבל זה נוזל מסוג אחר. תרכובת כימית קצת שונה. צפרדיה בדרך כלל מופיעה בבודדת, ובמכת צפרדיה הגיעו הרבה צפרדיים. קינים גם, הם בדרך כלל מופיעים בכמות קטנה, ופה כל אפר הארץ הופך לקינים. ברד, אור. ברד, שזה לכאורה גם איזה שינוי מהטבע, שים לב. ברד זה אש וקרח. האש נותרה אש, והקרח נותר קרח. אמה, הם מופיעו ביחד. בדרך כלל, המים מחבים את האש, האש מעדה את המים, וכאן השלימו רצון בורם, כן, רצון הבורא להילחם במצרים. יש פה, בעשרת המכות, זה נס, אמרנו נס, זה נס מתנוסס. יש פה פתאום איזה מימד שמראה שהעולם לא מנוהל רק על פי חוקים טבעיים קפואים, אלא יש מימד שהוא מעל הטבע, שהוא פורץ את מגבלות הטבע, כנ"ל אתה יכול לפרוץ את מגבלות החומר, את התאוות שלך, אבל עדיין אתה נשאר מה שנקרא בתוך המעגל של העולם הזה. קריאת ים סוף זה משהו אחר. כפו תאומות בלב ים. קריאת ים סוף זה מים לא שמשנים להיות נוזל אחר, אלא מים שמשנים מצב צבירה. נוזל הופך למוצק. זה נקרא, תכירו בשפה מקצועית, התהוות, יצירה של משהו חדש. יש הבדל כמותי בתוך הטבע, שזה גם משהו מדהים, אבל יש לפעמים גם קפיצת מדרגה איכותית, התהוות של משהו חדש. מים וקרח זה הדוגמה שתמיד מביאים בפיזיקה, או בכימיה, לא יודע, איך ששמים את זה, מה זה מים? מים קרים, ככל שאתה מקרר אותם יותר, מה קורה למולקולות? למדתם כימיה? הן נהיות יותר ויותר צפופות. בסדר? קרם, מקרם, מקרם, מקרם. 10 מעלות ו-7 מעלות ו-5 מעלות, זה הבדל כמותי בצפיפות של המולקולות. כשמגיעים ל-0 מעלות, קורה משהו משונה. המולקולות מתפרקות ונוצר מולקולות חדשות. נוצר מציאות חדשה לגמרי. קרח זה לא מים יותר קרים. זה מים בגבישיות אחרת. זה לא רק. מים וקרח זה הדוגמה שהכי ניכרת, כי המים זה רוב העולם. אמרנו, מים זה המהות, זה היש של העולם. אבל אני אתן לכם דוגמה נוספת. אתה לוקח נמלה. נמלה אחת היא מעניינת. יש מה לעשות עם נמלה אחת? שתי נמלים. 3 נמלים, 4 נמלים, 5 נמלים, 10 נמלים, אבל שאתה לוקח 100,000 נמלים, מה פתאום קורה? הם יוצרות כן, נוצרת אינטליגנציה ביזורית, ככה קוראים לזה. אינטליגנציה מדהימה, אתה יודע מה זה לבנות כן נמלים? זה מבנה הנדסי מדהים. מבנה הנדסי מדהים שנמלה אחת לא תעשה לעולם. זה חייב להיות מאות אלפי נמלים, וגם אם יבוא עכשיו איזה צרעות להילחם בהם, יש להם מנגנון, איך כל אחת יש לה את התפקיד שלה בתוך הדבר הזה. יש לזה כל מיני שמות. Becoming, מה אמרתי את זה? יצירה של יש מאין, שימו לב. זה לא בדיוק עין, כי זה היה קודם נמלים, היה קודם מים, אבל יש כאן משהו שהוא לא רק אוסף כמותי, אלא מכל הריבוי הכמותי, נוצר פתאום מדרגה חדשה. אם תרצו, ניקח את זה לדבר הגדול ביותר. איך נולד תינוק? תינוק זה לא אוסף של כימיקלים שיוצאים מהזרע של הגבר, שבסוף, כן, הרחם, כן, יש פה איזה פעולה פיזיולוגית, שבסוף פתאום מולידה תינוק. יש כאן משהו, כמו הרבה נמלים יחד, או הרבה מים שמתקררים, קוראים לזה בשפה יהודית, אנחנו יוצרים כלי. ואז מופיע שפע אלוהי. יצירת חיים זה לא אוסף כמותי של הטבע. זה משהו חדש בעולם. זה מה שאנחנו מכנים נשמה. זה מה שאנחנו מכנים הקדוש ברוך. מבינים? ההבדל בין דומם לצומח, זה לא שצומח, זה אוסף של הרבה דוממים יחד, שבסוף גם מוסיפים עליהם איזה עוד משהו שהופך להיות צומח. זה הוויית חיים חדשה לגמרי. ההבדל בין צומח לבעל חיים, מדרגות החי, זה לא שוב הרבה הרבה צמחים שבאיזה שלב מתחילים ללכת ולאכול. יש כאן תנועה, כן, זה ההבדל בין חי לצומח, משהו שהוא תנועה עצמית, תנועה אוטונומית, לעומת הצומח שהוא זז מרוח, כן, שהוא יצירה חדשה בעולם. וכמובן, בן אדם, בעל חיים לבן אדם, זה אותו דבר. בן אדם זה לא בהמל עם אינטליגנציה, אלא יש כאן הוויה חדשה לגמרי. זה דיונים עמוקים מאוד, שהרמב״ם במורה נבוכים מתכסח עם התפיסה של אריסטו ושל הפילוסופיה המוסלמית, שהם טענו לא. אמרו, לא, הנפש, כן, הם כולו זה נפש, בשמונה פרקים הוא דבר על זה גם, שיש נפש בהמית ויש נפש אנושית. כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו בעצם אוסף כבוטי של בהמות, כן? עם איזה תוספת אינטליגנציה. אתם מבינים מה הנגזרת? מה נגזרת אגב המוסרית שיש לזה? אם אתה אומר שבן אדם הוא בסך הכל אוסף איזה קומה אינטליגנטית על הגוף הבהמי שלו, מה זה אומר? זה אומר שבהתנהגות הגופנית שלי אני כמו בהמה. בסדר, שאני לומד באוניברסיטה, שאני לומד באתיקה, אז אני מתפלסף לי. אבל עכשיו שאני אוכל, אני אוכל כמו בהמה, נכון? היהדות אומרת לא, נכון? אם דומה לך הרב למלאך השם צבאות, למה תורה מפיו? זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד תורה, זה חייב להיות עם התנהגות שמכילה את כל האישיות. גם את המדרגה הגופנית, וגם את המדרגה הצמחית, וגם את המדרגת בעלי החיים. מכל מקום, זה מה שקורה בים סוף. בקריאת ים סוף, למה זה הנס שהוא השידוד המוחלט של עולם הטבע? מתברר שהרוח הישראלית, היציאה מהמיצרים, היא לא נעצרת רק באיזה מגבלה של עולם הטבע. יש פה אפשרות ליצור יצירה חדשה. אדם שהוא יוצא ממצרים, אדם שהוא יעמוד בהר סיני, אדם שהוא ישראלי, הוא נולד מחדש. גר שהתגייר כנולד, כתינוק שנולד. חתן ביום חתונתו הוא כתינוק שנולד. יש פה איזה משהו שהוא אחר לחלוטין. כל פעם שאתם נתקלים באיזשהו קושי בחיים, אתם מבינים? ונראה לכם שיש סוף, יש, טוב, כמה אני יכול למתוח את הכוחות שלי? תדע, שיש גם מצב מסירות נפש. למה נפקע המים, אומרים חזל, ויבקעו המים, ולא דור הבא, בזכות אברהם אבינו, ויבקע עצי העולה. כן, עקדת יצחק. סיבה אחרת, בזכות למה נקרא ים, אומרים חזל? בזכות יוסף הצדיק, שוינוס הים לאחור, בזכות שאשת פוטיפר תפסה את יוסף, וינס, כן, ויעזוב את בגדו אצלה, וינס החוצה. ברגע שאדם מוסר את הנפש, הוא קורא את ימסור. הוא מעל הטבע, בכל המובנים. עכשיו, יכול להיות שבעולם הזה, אז האדם ימות בצבא, כי הוא, אבל מבחינת חשבון הנצח, בימים יותר גדולים, כמו בקריאת ים סוף, אז גם היה מקרה, ואברהם אבינו ישים אותו בכבשן האש ולא יקרה לו כלום, ומישאל חנניה ועזרה ישליחו אותם לגובה הריות והאריה לא יעשה להם שום דבר. בסדר, זה כבר מדרגות איך זה מופיע, אבל העיקרון הזה שאפשר לנצח את הסוף, שאפשר ליצור משהו חדש במציאות, זה הקדושה של עם ישראל. אני קורא עוד כמה שורות במערל, ואז מה שנקרא, נשליך את זה למציאות שלנו. ולכן הוא בא ואומר, כי דבר ידוע שהמכות בשביל כך היו על הים ביד, כן? וירא השם את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, לעומת אצבע אלוהים שזה היה בעשרת המכות. עשרת המכות זה אצבע. נראה, יאללה, בסוף נראה גם את הדיוק הזה, שאנחנו רואים בהגדה של פסח. כמה לקו על הים וכמה לקו על במצרים, יש שם כמה דיונים. מה זה? שהמים הפכו לקרח. שהים הפך ליבשה. זה הרעיון. נוצר פה יצירה חדשה במציאות. הטבע שינה את המדרגה שלו. אז זה נאמר, בעשרת המכות, אצבע אלוהים, אומרים החרטומים לפרו. יש כאן איזה מכה נקודתית. על הים התגלה יד השם, פי חמש. בסדר, נבין את הגפיים בין אחד לבין חמש, בכל מקרו, ואז יצאו לחירות, אומר המהר"ל, מן החומרי לגמרי. וכל זמן שלא קרה להם ים סוף, לא היה לישראל שם הצורה השלמה, מציאות בשלמות. צורה זה מהות רוחנית. אומר, עוד לא הופיעה המהות הישראלית במציאות. לאחר שקרה להם ים סוף, הייתה להם יציאה שלמה שהיו יוצאים מן רשות החומר, ואז הם לגמרי בלי מונע חומרי בעולם. כל הימים בעולם נפקעו, אז נבלו אלופי אדום. אלוהי מואב יחזום רועד, המלכי בא להילחם בישראל. כי שמענו, כמו שאומרת רחב, שמענו כי הוביש השם את מימי ים סוף מפניכם. מה שמוע שמה אומרים חזל ביחס לעמלה, כן? גם רחב אומרת על עמי כנען וגם יחס לעמלה. שמה הקראת ים סוף? לא את עשרת המכות. יש פה עם שמשנה את כללי ההיסטוריה. יש כאן משהו שהוא מעבר למציאות הרגילה. וזה הוא בא ואומר, לכך נקראו עברים. למה אנחנו נקראים עברים? עבר ים. עברו את הים. בסדר, אנחנו מגילים אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחר. עוד הסבר, עבר ים. עברנו את הים. מצאנו מציאות חדשה בעולם. טוב, תגידו, אוקיי, נחמד וזה, איך הקשר ל-AI? איך הקשר לטכנולוגיה? שימו לב. בכל דור ודור, אנחנו ניצבים מול אליל אחר. אני, מה זה אמונה בשם אלוהי ישראל? אמונה בשם ישראל זה האמונה בכך שיש במציאות משהו שהוא מעבר לעולם הזה. זה קשה לאנשים לחיות בתפיסה הזו. בתפיסה הזו שלא להתקבע בשום דבר חומרי, לא להתמכר לשום דבר בעולם הזה, אלא תמיד להיפתח לעוד, ליותר מוסרי, ליותר ערכי, ליותר דחיית סיפוקים, למשהו שהוא ממלא אותך מבחינה רוחנית. נכון? זה קשה. לכן בכל דור ודור, אנשים עוזבים את אלוהים ומחפשים אלילים, משהו קטן יותר. יש כאלה אליל שזה הכסף, יש כאלה אליל שזה הכבוד שלו, יש כזה, כל אחד מוצא את האליל שהוא משתחווה לו. מצרים זה היה שיא האלילות, כן? שא, אמרנו איזה כבס כזה, משהו קטן כזה, שבן אדם מרגיש איתו איזה בנוח. אחרי זה עם ישראל עושה מזה עגל זהב, כן? בורחים חזרה לאיזה משהו מעגלי נוצץ, אבל בכל דור ודור יש את האליל. ממה מגיע התפיסה הזו שהאדם עובד אלילים? מה זה לעבוד אלילים? לחשוב שההישג החומרי שעכשיו הגעת אליו, זה חזות הכל. זה נותן לי את הסיפוק והשמחה. בסדר? פעם אנשים חשבו שחזות הכל, זה הפסל הזה שמשתחוו לו. היום אומר, אדם אומר, אתה יודע בשביל מה אני חי? אני חי בשביל שיהיה לי כסף. אני חי בשביל שיש לי הנאה מסוימת. אני חי בשביל פילוסופיה, זה גם סוג של... אני חי בשביל הטכנולוגיה הזו, זה נותן לי טעם לחיים. אתם מבינים? זה הרעיון בין לקרוא את ים סוף, לא להתקבע בשום דבר, לבין לא לקרוא את ים סוף, זה האם אתה משתעבד למשהו בעולם החומר, בעולם הטבע, שעוד עשרת המכות יכולים לעטות אותך, בסדר, אין צפרדיה קצת, אבל אין צפרדיה הרבה, בסדר, אני התלהב, אני באמת לא מתלהב מאופניים, אבל אני מתלהב ברחפן, תבין, זה הסרט המכות. קראת ים סוף, זה משהו אחר לגמרי. כללי המשחק משתנים, יש יצירה חדשה, הוויה חדשה במציאות. יד השם, יוד קי וו קי, אז ישיר משה בני ישראל את השירה הזו ליוד קי וו קי. יש פה הוויה חדשה, שירה חדשה, אה? יהיה אשר יהיה, משהו שהוא, זה היציאת מצרים, דיברנו על זה פרשת שמות, לא להתקבע בשום דבר, אלא לצאת עוד ועוד ועוד, ולהיות תמיד מחובר אל האינסוף. וכאמור, התפיסה האלילית, היא בנויה על זה, שהכמות, המציאות החומרית, היא חזות הכל. וכאמור, בכל דור יש את הכמות שמשתחווים לה. למשל, היוונים הקדמונים, הם טענו, שהעולם הזה הוא בנוי מאטומים. אטום ביוונית זה צירוף אטום. א זה לא, תום זה חלוקה. לא ניתן לחלוקה. כל העולם הזה בסופו של דבר הוא מורכב מאיזה חלקיקים קטנים, שאי אפשר, אין יותר משהו מאחוריהם. הם הגבול הסופי של עולם החומר. אתה יודע? היום אנחנו כמובן יודעים שזה לא נכון. כל אטום אתה יכול לחלק אותו לנוירון ונוטרון, ואת הנוירון ואת הנוטרון אתה מחלק עוד ועוד ועוד, ובעצם אתה מחלק הכל לאינסוף. אינסוף. מה? החומר פה הוא הציפוי החיצוני של אנרגטיות אינסופית. בתוך השולחן הזה יש לך פצצת אטום. אם תדע לבקע את האטום שם. מה חדש לך? לא ידעת עד היום ש... שיש... זה כל ה... כל ה... היום המדע עולה על זה, אבל זה דבר שהוא... זה המהות הרוחנית, אתה מבין? שהמציאות שאתה רואה כל הזמן, זה המציאות הקליפה החיצונית, שהיא פושטת צורה ולובשת צורה. העץ הזה, הוא עכשיו נראה לך כמו איזה דוכן עץ. אבל אחרי זה, אם תשאיר אותו 1,000 שנים, הוא יתרכב, יהפוך, ישנה מצב צבירה, יהפוך להיות גז, יעלה לשמיים, יהיה גשם, יצמיח עץ חדש, והעץ חדש הזה יצמיח חיים חדשים, וגלקסיות חדשות, ותבין? יש פה אנרגטיות, אפילו מילה אנרגיה היא מילה קצת יותר מדי מדעית. יש כאן נשמה אינסופית, ויפח באפיו נשמת חיים, שכל הזמן הולכת ומופיעה על האינסוף, ושום דבר לא יעצור אותה. זה הרעיון של אלוהי ישראל. וכאמור, אליל של הדור שלנו, של הדור שלנו, של השנים האחרונות, זה מה שנקרא AI. בסדר? AI זה ראשי תיבות, Artificial Intelligence, בינה מלאכותית. אני אסביר. AI זה בעצם קומה חדשה בעולם המחשבים. מה זה עולם המחשבים? עולם המחשבים זה לאט לאט בני אדם למדו, איך אפשר ליצור איזושהי תוכנה, בסדר? תוכנה חומרית, שהיא אוגרת בקרבה נתונים בצורה אדירה, בסדר? אם פעם היה צריך לאגור בכתב, לא, היום יש לנו וכו'. ומחשבים, תמיד, דעו לכם, הרעיון הזה שמחשב הוא בעצם יהפוך להיות בן אדם, כן? זה פחד קמאי עתיק יומין, עוד מימים עברו, שהגולם יקום על יוצרו, כן? עוד היה פעם סיפור שנקרא פרנקינשטיין, גם כזה על איזה רובוט שיהפוך להיות עם אישיות מצד עצמו. יש אין סוף סרטי מדע בדיוני שמדברים על זה, איך המחשבים משתלטים על העולם ומפתחים מודעות. למה? כי מחשב זה מטעה, זה נראה, וואי, הוא יודע המון, הוא יודע המון, נכון? ובתפיסה האלילית, מה זה בן אדם? בן אדם זה בהמה שיודעת המון, אתה מבין? אז הנה, יש לי עכשיו בהמה דומם שיודע המון, בסדר? אז זה בעצם בן אדם. אבל מה? עם הזמן אנשים הבינו שיש הבדל. למה? כי הבהמה, במה, המחשב, הוא אוסף הרבה נתונים, אבל הוא לא יכול, מה שנקרא, להשליך את זה למקרים חדשים. אתה יכול לחפש בגוגל כל מיני דברים שעלו ברשת, אבל אם אתה שואל שאלה חדשה, נכון? שלא נמצאת במאגר הנתונים, המחשב לא ידע. לעומת זאת, בן אדם כן יכול. אמרו, אוקיי, מחשב זה אינטליגנציה X, בן אדם זה אינטליגנציה X פלוס 1. בסדר? בן אדם הוא איתו. ה-AI, תבינים, שינה את המשוואה. מה זה AI? AI זה בעצם, זה עובד על נוירונים, כן? קיצור, זה יכולת ליצור הקשרים בתוך הנתונים, בתוך הדטה, בתוך הנתונים שקיימים במחשב. יש אפשרות על ידי אוסף סטטיסטיקה. אתה למשל עכשיו שואל איזו שאלה את המחשב. המחשב שואל אותך איך אתה מרגיש היום, בסדר? ואתה עונה לו, אני מרגיש טוב. עכשיו המחשב לוקח את כל התווים האלה של טוב שנמצאים אצלו. יש מיליארדים של צירופי המילה טוב בכל מיני הקשרים. בסדר? והוא עושה סטטיסטית, רוב בני אדם שהם אומרים, איך אני מרגיש טוב, מה הם רוצים לשמוע? הם רוצים לשמוע שהשאלה הבאה תהיה, למה אתה מרגיש טוב? אני יודע, משהו כזה. בסדר? הבנתם? זה הרעיון. המחשבים הישנים, הם עשו את זה, אבל בצורה יותר, פחות ניכרת. עכשיו זה כבר, יש כזה יכולת לגור נתונים ולעשות פה את הצירופים, שהמחשב כביכול מדבר כמו בן אדם. ויותר מזה, ככה זה נראה לאנשים, הוא יוצר יצירה חדשה. נכון? שאלתי אותו פה משהו שלא היה קודם, והוא, כן, חשב ויצר. הוא גם מרגיש, תמיד זה גם ביחד, הוא גם מרגיש אהבה, הוא מביע רגשות של אהבה. נכון? יש לנו פה בן אדם בעצם שיחליף אותנו. כן, אני יודע שזה לא נכון, אני מסביר אבל מאיפה מגיעה תחושת הפחד של אנשים מול ה-AI, למה זה הפך להיות עכשיו האליל החדש. אנשים היו אומרים, תקשיב, המחשבים עכשיו זה היכולת ליצור דברים חדשים, מחשב יכול לעשות את זה. ואז מה הפחד? יש פה כמה פחדים. הפחד שהכי הכי פוחדים זה הפחד המיידי, שהוא יחליף את בני אדם בעבודות, נכון? כל העבודות יכולים להיות מיותרות. למה? תראו, כבר במהפכה התעשייתית, בני אדם עשו החלפת עבודה. עד המהפכה התעשייתית, עיקר העבודה האנושית הייתה בנויה על שרירים של בני אדם, נכון? לסחוב וזה. טוב, הגיעה המהפכה התעשייתית, יש מכונות, כבר לא צריך לסחוב. אז מה היה התפקיד של בני אדם? לחשוב, נכון? אני עכשיו, התפקיד שלי, זה לחשב דברים של מקרים חדשים. בסדר? מה קורה שיש לי, נגיד, יש לו מפעל רכבים, אז היה בהתחלה, בכלל לא היה רכבים, אבל לא משנה, נגיד בתחילת הדרך, בני אדם היו מברגים בורג אחרי בורג. בסדר? הגיעו המכונות, אז בני אדם, יש עכשיו כבר מכונות שעושות את הדבר הזה. בסדר? אבל מה? אני צריך עדיין בני אדם שיעזרו במחשבים, שזה גם סוג של מכונות שנתונים, כדי לחשב כמה רווח מול תועלת, האם פס ייצור הזה כדאי לעשות אותו ככה, האם צריך לעשות אותו אחרת, לתכנן, בסדר? מחשב לא יכול לתכנן, ככה זה נראה, מכונית חדשה. הוא יכול לקחת הנתונים של המכוניות הקיימות ולהגיד לך מה לעשות, אבל ליצור מכונית חדשה אני צריך חשיבה אנושית. והנה AI, לכאורה, יודע לתכנן מכונית חדשה. אז כבר לא צריך גם אנשים חושבים. בסדר? לא מדבר רק על עבודות של מזכירות וזה, שזה עבודה טכנית, להכניס לטבלאות אקסל וזה, שזה כבר המחשבים ברור שמחליפים. גם דברים שהם דורשים חשיבה אנושית. יש לך עכשיו את הזה. אז זה פחד ראשון. יש כמובן גם פחדים נוספים, שעכשיו ה-AI יכול ליצור אין סוף פייק ניוז. אתם מבינים? אתה עכשיו עד היום, נכון? יכולת לזהות מה מגיע ממחשב, מה מגיע מבן אדם. כי מחשב, עוד פעם, יכול לתת לך נתונים. בן אדם יוצר פה עכשיו סרט חדש, מחבר את הנתונים ועושה מזה איזושהי אנימציה או תמונות. עכשיו ה-AI יכול, נכון, לחכות את הכל. ויהיה לך עכשיו אין סוף נתונים שהם לא באמת נוצרו על ידי בני אדם, אלא על ידי המחשבים. אבל הפחד הגדול ביותר שמזה כולם מפחדים, יש ממש כל הבכירים בתעשיית ה-AI שהלכו לפני כמה שנים איזה מזכר לאום, למנהיגי העולם, שה-AI זה הסכנה הקיומית על האנושות. יש חשש הזה גם. ממה? קוראים לזה AGI, Artificial General Intelligence, בינה מלאכותית כללית. מה החשש? חשש הוא לא רק שיחליפו, יהיה הפתלה ויהיה פייק ניוז וכו'. יש חשש יותר גדול. שהמחשבים יפתחו מודעות עצמית. מבינים? אם מחשב יכול ליצור, נכון? ככה זה נראה ש-AI, הוא יכול ליצור דברים חדשים. באיזה שלב המחשב יגיע למסקנה שבשביל לבצע את המשימה שלו, הוא צריך להשמיד את בני אדם. לצורך העניין, אם עכשיו תפקיד מחשב על מערכות ההגנה של, 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 של העולם, בסדר? ויהיה לו שליטה על הטילים האטומים, באיזה שלב המחשב יבוא ויגיד, בשביל שהעולם יהיה יותר טוב, לפי שיטתו של המחשב, כן? הוא אסף מיליוני, מיליארדי נתונים מכל הדטה שבעולם, והגיע למסקנה שהעולם יהיה יותר טוב, בלי בני אדם שמזהמים את העולם. בוא, נשים, נראה, טילים אטומים, ונשכלל. זה החשש, זה משהו שהוא כל הזמן מקנן, אבל עכשיו זה הפחדים האלה, כי יכול הופכים להיות ממשיים. כי עד לפני 20 שנה צחקו מזה, אמרו, אין, מחשבים אף פעם לא יגיעו לרמת חשיבה אנושית, הם רק אוספים נתונים, הם רק זה. ה-AI, פתאום אנשים אומרים, וואי, המחשב הוא, עכשיו זה ממשיך גם לדברים יותר קטנים, לא רק שהוא, אנשים מתחילים להתייעץ עם AI בתור פסיכולוג, נכון? הנה, הוא מביע רגשות, הוא מביע זה, על אדם, ה-AI זה הופך להיות החבר שלי, בואו נעשה יותר מזה, עכשיו נעשה AI עם רובוט, רובוטים זה לא בעיה, רובוטים, הרובוטיקה, קרי, המפרקים וזה, זה משהו שאין בעיה. כל הבעיה זה שרובוט, נכון, הוא, שיש לו משהו חדש, הוא לא יודע מה לעשות. אבל אם עכשיו יש לך AI ויש לו תוכנה לומדת וזה, תעשה רובוט בצורת אישה, תעשה רובוט בצורת איש, והנה, יש לך בת זוג אידיאלית. יש לך, יש לך גבר מושלם. לשם העולם, לשם העולם הולך. ולכן לומדים את פרשת בשלח. ויודעים שזה לא יקרה. הנה, אני מרגיע אותך. AI לא יפתח. לגבי השתי הבעיות הראשונות, שיהיה הפתלה ויהיה פייק ניוס, תכף נסביר מה יקרה שם. אבל אני קודם כל רוצה להסביר את הנקודה המהותית. AI לעולם לא יפתח חיים משל עצמו. כל הדמיונות האלה, ש-AI, שהמחשבים, לא משנה עכשיו יקראו לזה, יקראו לזה גם בצורה אחרת, הם ייצרו חיים, זה בדיוק הנקודה. מחשבים, אם בדוגמה ש... בדוגמה, בפסוקים, הם עשרת המכות. זאת אומרת, הם יכולים עכשיו בתוך הטבע לעשות שינויים, להביא לך הרבה הרבה צפרדעים, להביא לך דטה אדירה של קינים. בסדר? הם לא יכולים להפוך מים לקרח. הם לא יכולים להוות משהו חדש. מה שנדמה לכם שהמחשבים עונים פה, ה-AI עונה לך על משהו חדש, הם לא עונים על משהו חדש. הם עושים פשוט סטטיסטיקה מכל הדברים שקיימים ברשת, ועונים את מה שנראה להם, שבסטטיסטית יענה את התשובה למצר. ולכן אגב הם כולם חנפנים. כי הם מזייפים, הם מנסים לרצות את הלקוח. זה גם בעיה בפני עצמה, שגם הוא לא מדויק AI וכו', זה משהו מהותי, זה לא רק בגלל שאין פה מספיק נוירונים שהוא יהיה מדויק, זה בעיה מהותית, כי AI שוב הוא סטטיסטי, הסטטיסטיקה זה הלך למכנה המשותף הנמוך, אז תמיד, אבל עזבו את זה, אומר ה-AI, הוא לא יכול ליצור משהו חדש. AI, אם בוא נוריד את זה לרמה מעשית, הוא יוכל לתת לך מכל כל הנתונים שהוא צבר ברשת, איך להתנהל הכי טוב בבוקר. מבינים? כדאי לקום בבוקר, לצחצח שיניים, לאכול ארוחת בוקר, התזונה הכי טובה זה חביתה, שתי עגבניות. הוא לא יוכל לעולם לתת לך תשובה בשביל מה אתה קם בבוקר. בשביל מה אתה קם בבוקר, זה כבר מה שקראנו התהוות, יצירה חדשה. המהות של הדבר. לא רק הצד הכמותי, הצד האיכותי. AI לא יכול, אתם מבינים, הוא יכול לדמות רגשות, אבל הוא לא יכול להרגיש. רגש אמיתי זה משהו, כמו שדיברנו קודם, אנחנו... בני האדם מכינים את הכלים, אבל הרגש עצמו הוא נולד בנו שירה חדשה של בחור גולים, ביצירה של משהו שאנחנו מכנים אותו חיים, או בשפה שלנו, אלוהים. דברי אלוהים חיים. המציאות של משהו חדש, זה דבר שהוא רק בידי אלוהים. מכונה לא יכול להפוך להיות בן אדם. זה סוג שוב של עבודה זרה מתוחכמת, שאנשים חושבים אומר הנביא הבקוק, הוי האומר לעץ הקיצה, לאבן דומם, הוא יורה, הנה הוא תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. אתה לוקח פה עץ ואבן, ואתה חושב שהוא יורה לך, הוא יביא לך את משמעות החיים, הוא יוביל אותך, אתה לא תוכל לשאול את ה-AI, אתה יכול לשאול, אבל אתה לא תקבל תשובה אמיתית, לכל דבר שקשור באמת להחלטה שאתה צריך ליצירה חדשה בחיים שלך. למשל, אתה עכשיו מתלבט, אתם אולי חלקכם עוד לפני שירות צבאי, אתה מתלבט, האם ללכת להתגייס השנה או להתגייס שנה הבאה? AI לא יכול לתת לך תשובה. AI יכול לתת לך נתונים, תדע לך מה קורה בצבא, מה קורה אצל רוב האנשים בצבא, מה קורה אצל רוב האנשים שלומדים עוד שנה בישיבה, ויאסוף מהרשת, כל מיני נתונים וזה. היכולת לשקלל את זה. איפה אתה, כן? איפה, מה התפקיד שלך? השיקול של מה שאנחנו קוראים השיקול הערכי. ואין, לא השיקול הטכני הגמותי, שיקול הערכי. האם להתגייס עכשיו או לחכות עוד שנה, האם מה יבנה יותר את האישיות שלי וכו'. זה לא משהו שניתן ידי. עוד פעם, הוא יכול לכתוב את הפרטים, הוא יוכל לעזור לך, בסופו של דבר, ההחלטה עצמה, היא אינדיבידואלית לחלוטין. יש פה, אין, כשם שאין פרצופים שם, אין דעותיהם שונות, זה נפשות שונות וזה, פה, אתה יכול רק על ידי תורה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק על ידי, מה זה תורה? תבינו, זה נקרא לימוד תורה. לימוד תורה זה לא אוסף נתונים, תבינו, אנשים חושבים שלימוד תורה, זה כאילו אוסף פסוקים שאתה עושה מהם סטטיסטיקה, ואז אתה יודע מה התשובה הנכונה, מה ההלכה הנכונה. שוב, אתה יכול, כשאתה שואל הלכה שכבר מופיעה בספרים, אז המחשב יכול לעזור לך. ו-AI יכול גם לפעמים לעשות איזה, עוד איזה הקשר, ולמצוא הלכה שהיא לא כתובה במפורש, אלא היא מובנת מתוך הלכה אחרת, והוא עושה פה את איזה סוג של הקש. אבל זה הקש וצריך תמיד לבדוק אותו. למשל, אתה לומד עכשיו מסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא אומרת ארבעה אבות נזיקים. השור, הבור, המווה והעבר. נכון? יש ארבעה סוגי נזקים. שור, שזה נזק ישיר, כן, שהשור שלך נוגח במישהו. בור, שזה נזק עקיף, בסדר? זה בור ברשות הרבים, שאתה יכול להגיד, זה לא נזק ישיר, אני רק עשיתי בור. נכון? מבעה זה שן, שהבעל חיים שלך אוכל במקומות אחרים, שזה משהו שאתה יכול להגיד, תראה, זה ששור נוגח טוב, כי יש לו קרניים, הייתי צריך לחשוב על זה. אבל זה ששור אוכל בשדות אחרים, זה דרכו, כאילו, זה הטבע שלו. מה, אני יכול לחסום שור בדישו? הייתם צריכים לחשוב שיש לי פה שברים, ומותר לי לגדל שברים על פי חוק, אז הייתם צריכים לשים גדר לשדות שלכם. זה לא החיות שלי. אומרת התורה, לא, אתה חי גם על זה. העבר, כן, בערת אש, גם, אתה אומרת, שמה, אני עשיתי בשדה שלי, עברתי אש. זה שבא רוח לא מצויה, כן, והעבירה עכשיו את האש וגרמה נזק אצלכם, זה לא אחריות שלי. השאלה, מה זו אחריות של בן אדם, זה AI לא יכול לתת לך. ההחלטה, מה גדר האחריות של בן אדם, זה מה שאנחנו קוראים רוח הקודש. אתה לומד בתורה, דרך הפסוקים, דרך חז"ל, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, איך על פי תורה שירדה למשה מסיני, שנוצרה יצירה חדשה בעולם, של המוסר, של עם ישראל, של מדורי דורות, מה זה אחריות של בן אדם בכל נקודה בחיים שלו? הלכה לא עוברת דרך חיים. הלכה עוברת דרך תלמידי חכמים. דרך נשמות של אנשים. ולכן אגב, גם אם התלמיד חכם טועה, זה הנקודה. אם אתה חושב שההלכה, זה שוב, זה אינפוט, זה כמות, זה אוסף נוירונים. טוב, אז הנה, התלמיד חכם אמר משהו, והסתבר שהוא לא צדק במקורות, אז עשינו פה טעות. אומרים חזל, לא. סיפור הידוע על רבן גמליאל ורבי ישוע, שהתווכחו מתי חל יום כיפור, חישוב של מולד החודש וכו'. מכירים את הסיפור, נכון? יש ויכוח ידוע, משנה רבי רבן גמליאל שהיה נשיא ישראל, ורבי ישוע שהיה תמיד חכם רציני שם אב בית דין, מתווכחו מתי חל ראש חודש תשרי, כן, זה הרי מולד הלבנה, זה יעדים שראו את קידוש החודש, לא קידוש חודש, ולפי זה יצא להם תאריך, כל אחד תאריך אחר של יום כיפור, בסדר? שזה מחלוקת אדירה, מתי חל יום כיפור לכל עם ישראל. אמר רבן גמליאל לרבי ישוע, גוזרני עליך, אני הנשיא ישראל, אני גוזר עליך, שתבוא ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך, במקלך ובארנקך. אתה תחלל לפני כולם את התאריך של יום הכיפורים שאתה קבעת, כדי להראות לכולם שאני צודק. מה עשה רבי ישוע? עשה את זה. איך הוא עשה את רבי ישוע? הרי לפי החשבון שלו, לפי הנוירונים שלו, לפי ה-AI שלו, לפי הרב שלו, אומר רבי ישוע, אני צודק, המולד הלבנה הזה אמור להיות בתאריך אחר מרבי ישוע, מרבן גמליאל. תשובה. רבן גמליאל הוא נשיא ישראל. זאת אומרת, הוא הסמכות שקיבל את ההשראה האלוהית בכל דור להכריע את הפסק. דורשים חז"ל על הפסוק, אלה מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, אל תקרי אותם, אלא אתם. אתם מחליטים מתי ראש חודש. אפילו שוגגין. הלכה. מה נכון ומה לא נכון בחיים, לא רק בהלכה. אלא גם עכשיו תכף נדבר בכל מיני דברים ערכיים, זה לא נכון או נכון לפי אוסף נתונים, סטטיסטיקות בעולם הזה. זה מה היצירה האלוהית מופיעה בו. לפסוק הלכה זה ליצור יצירה מתוך הנשמה של האדם, מתוך החיבור למסורת של עם ישראל, בסדר? אדם עכשיו מבין מה הדבר שאלוהים רוצה. איך הקודש, איך האין סוף עובר דרך הדור שלנו. ככה זה בהלכה, ככה זה גם בדברים אחרים. ננסה להוריד את זה לדוגמאות יותר ממשיות, כדי שזה יהיה מובן. למה עוד פעם? שירת, אני קודם חוזר לנקודה. קריאת ים סוף מלמדת, שהחידוש של עם ישראל בעולם, היכולת להשתחרר מעולם הטבע, זה היכולת ליצור משהו חדש. כמו שאמרנו, AI לעולם לא יחליף את בני האדם בלהוליד ילדים. לא יהיה דבר כזה. שוב, יכול להיות שיצליחו ליצור איזה, לקחת זרע מגבר ולהשתיל את זה באיזה רחם מלאכותי או משהו כזה. אין, אבל זה לא, גם זה לדעתי לא ילך. צריך גם ברחם שם משהו, רחם אנושי, אבל יוכל לחבר דברים, אתה מבין? אבל AI לא יוכל ליצור ילד חדש. אותו דבר, AI לא יכול ליצור החלטות חדשות בעולם. לדוגמה, אנחנו אמרנו שלנו מפעל מכוניות, בסדר? אז המפעל מכוניות, עכשיו לפני מפעל מכוניות, קודם כל נעבור על, אמרנו על הפחד הגדול ביותר, נכון? ש-AI יגיע למסקנה שהוא צריך להשמיד את האנושות בשביל לבצע את המשימה שלו. לא יכול להיות. אם ה-AI תוכנת, יכול להיות שיהיו אנשים רעים שיכניסו לו בתכנות, תשלח טילים אטומים. בסדר, זה בעיה, כמו תמיד, שיש טכנולוגיה חדשה, אז אתה עכשיו צריך, יש פה מרוץ של הרעים מול הטובים. אבל אם אתה הכנסת בתוכנה של AI, שאתה לא, לעולם לא תשלח טילים אטומים בלי הוראה ישירה שלנו בני האדם, הוא לעולם לא יכול להגיע למסקנה חדשה, אתם מבינים? שלמרות שאמרו לי שלא זה, אני יצרתי פה יצירה, מודעות עצמית, שצריך לצאת נגד ההוראה הזו. זה לעולם לא יהיה. אה? אתה צריך, לכן תמיד חכמים זה לא ידע. אם יש למשל תמיד חכם, אמרתי, והוא לא דומה למלאך השם צבאות. אם יש תמיד חכם שהוא יודע בעל פה את כל השס, אבל הוא מושחת, הוא גנב, הוא זה. אנחנו לא מתחשבים בפסקים שלו. אפילו שאובייקטיבית כביכול הוא אמר לי משהו נכון. זה לא מעניין אותי. אה? ברור, מה חדש שלך? תמיד חכם, זה בדיוק, צריך להיות תמיד חכם, אבל זה רק עם האישיות שלו, אישיות תורנית. לא מעניין אותי אדם עם ידע. כמו שאמרתי, זה יש לי מחשבים. עוד פעם, זה בשביל עכשיו להסמיך מישהו אחרי שהוא אישיות תורנית, אז גם יש לו מבחני הסמכה ולימודי רבנות. אבל זה מתחיל קודם כל, אם יש פה מישהו שהוא לא דתי, הוא לא יכול להיות רב. תבין, גם אם הוא יעבור את כל מבחני הרבנות. מבין? רפורמיות לא רבניות, אתה מבין? אפילו שהם עברו מבחני רבנות. למה? כי אתם מתנגדות פה לרוח של עם ישראל לדורותיו, ליצירה הישראלית לדורותיה, שזה עובר דווקא דרך מסוימת. לא משנה, עכשיו בדיוק ניכנס את העניין. למה זה לא יכול להיות שם? אבל אני חוזר עכשיו אלינו. ה-AI לעולם לא יוכל, אתם מבינים, ליצור משהו שהוא בניגוד דבר. עכשיו, יש פה המון סכנות בדרך, שלא תבין. כמו שאמרתי, עכשיו יש לך AI, וכל פסיכופת יכול עכשיו ברשת לשאול את AI איך יוצרים פצצת אטום, ולצאת מכלל שליטה. טוב, זה עכשיו מאבק. אז יצטרכו לעשות רגולציה, זה מה שעושים היום. זאת אומרת, שיש דברים מסוים ש-AI לא עונה עליהם, ותגידו, אבל בסוף יהיה מישהו שיגלה את זה. כלל בחיים. תמיד יש אנשים רעים בעולם, ותמיד הטובים מנצחים בסוף. למה? כי יש השגחה אלוהית בעולם. טוב השם לכל רחמה וכל מעשיו. בסוף רוב בני האדם, הם רוצים לחיות. יכול להיות הרבה נזקים בדרך. כמו שכל פעם שיש טכנולוגיה חדשה, יש נזקים. אבל יש גם רווחים גדולים. אבל זה, עוד פעם, זה התמודדות כמותית שהייתה לאורך כל הדורות. ועכשיו היא צברה תאוצה, והיא הופכת להיות בהרבה יותר מאתגרת ומסוכנת ודברים. אבל שוב, אני מודיע לך, ה-AI לא ישמיד את העולם. עליי. ושום דבר לא ישמיד את העולם. גם עכשיו, אם היינו עכשיו בתחילת פרוץ מלחמת העולם השנייה, הייתי מבטיח לך, היטלר יפסיד בסוף. למה? הרב הרצוג, אתה יודע, ככה זה הרב הרצוג שהיה פה בארץ ישראל, הרב הראשי, שהנאצים נלחמו והם התקרבו פה לארץ ישראל, דרך מצרים. אז שאלו אותו, הם לברוח פה מארץ. אמר, מקובלנו חורבן שלישי לא יהיה. לא יהיה חורבן שלישי. היטלר יפסיד. עכשיו, עזוב שנייה, דיוק מה חורבן שלישי וזה, אבל העיקרון הוא, איך הוא ידע שהיטלר יפסיד? היטלר הוא בסדר? ולמרות שיש זמן מסוים שערה משתולל בעולם ונראה שהשעה משחקת לו וכו', בסוף רוב בני האדם רוצים את הטוב. למה רוב בני האדם רוצים את הטוב? כי בצלם אלוהים ברא אלוהים את האדם. רוב בני האדם יש להם נשמה, ומכיוון שרוב בני האדם יש, כולם יש נשמה, לרוב בני האדם יש נשמה טובה, הם רוצים את הטוב, ומכיוון שכך בסוף הידע, האינטליגנציה, המשאבים, והיכולות של הטובים יהיו יותר מהרעים. יש טרוריסטים מטורפים בכל מיני מקומות, אבל הם תמיד יהיו פחות מהמדינות המתוקנות והמסודרות ומהסדר העולמי. הסדר בסוף ינצח את האי סדר. מה כל החשש היה מהם את ה-AGI, עם הבינה המלאכותית כללית? שיהיה לנו עסק לא עם בני אדם, אלא עסק עם מחשב שעולה עלינו בכל פרמטר. אתם מבין? כל מה שנחשוב, כמה שבני אדם הטובים יחשבו אינטליגנציה, המחשב יהיה יותר אינטליגנטי מהם. הם ינסו לחבוט אותו והוא יעשה מעקף. זה לעולם לא יהיה. ברגע שאתה מכניס את התוכנה, כן, בתוך ה-AI, הוא לעולם לא ייצור משהו חדש, הוא לא יכול לקרוא את ים סוף. מבינים? הוא לא יכול להפוך את המים לקרח. הוא יכול ליצור תנאי סביבה, שמים לאט לאט מוקפאים יהיה קרח. לא צריך שזה HDI, זה גם, אנחנו יודעים לעשות את זה היום במקרר, בפריג'ידר. אבל אני אומר, הוא לא יכול ליצור את הדבר הבא. ואגב, גם בשאלות, לא רק ערכיות מהותיות, אפילו בדברים יותר, AI לא, כאילו, גם עכשיו שאתה צריך עכשיו להגיד לו, תראה לי איך עכשיו מקימים פה מגדל מהכיסאות פה, יהיה לו בסוף איזשהו, אם, יכול להיות שהוא ימצא ברשת איזה משהו מאוד דומה לזה, ויעשה פה איזה הקשר, אבל אם עכשיו אני אמצא לו איזה משהו הנדסי מסובך, שהוא לא נמצא ברשת בכלל, לא יודע, סתם אני זורק משהו, זה לקחת כיסא יחד עם, אני יודע, מסמרים, יחד עם, גז יחד עם בן אדם, יחד עם ביצה, ותבנה לי מזה מגדל, הוא לא ידע מה לעשות עם זה. אלא אם כן, שוב, הוא היה ברשת כבר איזה בן אדם שעשה משהו דומה לזה, והוא עושה תגד. אבל זה דברים שאומרים הם עוד גבוליים כאלה, או יש כאלה שטוענים שהוא יהיה מסוגל להגיע לרמות הטכניות של ההקשרים בין הנוירוני וליצור. אבל בדברים שהם מהותיים וערכיים, שום דבר. מה הולך להיות עם ה-AI? שוב, לפי ההבנה הזו, שימו לב. ה-HDAI הזה הולך להיות ככה, הוא לא הולך להרוס את העולם, בסדר? מה שיהיה באמת, יהיה פה שינויים באמת בתעסוקה של בני אדם, שיהיה לאט לאט מעבר, או מהר מעבר, בין עבודות שהן עבודות טכניות, לעבודות שהן דורשות, יצירתיות וחשיבה. לצורך העניין, אם היינו מפעל רכבים, כמו שאמרנו, אז פעם באמת אתה צריך אלפי בני אדם שהבריגו בורג, בסדר. אז היום יש לנו כבר מכונות, וגם מחשבים שמפקחים על המכונות, שזה וזה. אבל מה, אתה עדיין צריך היום לצורך העניין מנהל שיווק. למה? כי בן אדם שידע לעשות חישוב, איפה כדאי להשקיע בשווקים, כן? כי לאסוף את כל הנתונים המחשבים ולהבין האם כדאי להשקיע בשוק הסיני או בשוק הזה וזה. זה היה יכול להיות שהוא כן ייתן פה סטטיסטיקות שיחליפו את המנהל שיווק. אבל ההחלטה, האם למשל להשקיע יותר בבטיחות על חשבון המחיר? איפה עובר הגבול? זה משהו ערכי, שבן אדם יהיה חייב להחליט. אתה צריך פה את הגורם האנושי. זה אף אחד לא יחליף אותו. זה לא רק זה, זה גם ברמות של אסתטיקה. האם להשקיע יותר באסתטיקה, או להשקיע יותר במנוע. בסדר? זה לא רק שאלה של איפה זה ימכור יותר. א', גם איפה זה ימכור יותר, איפה ה-AI בדיוק יודע לזהות את הפסיכולוגיה האנושית שזה. אבל זה לא רק שעה של מי מוכר יותר. אני מנהל מפעל, וגם יש לי איזה נטייה אישית דווקא לעיצוב מסוים בסגנון הזה, כי זה מזכיר לי משהו מהבית שלי. החלטה שמנענה. יהיה צמצום של עבודות כמותיות ליותר ויותר בפירמידה של עמודות איכות, של עבודות איכותיות. אבל זה תמיד יישאר. בני אדם יישאר, בוודאי בעבודות כמו חינוך, שזה פי מיליון, אתם מבינים? זה רפואה, גם, היה פה רובוטים וזה וזה. כן, הרובוטים וזה, אבל סוף דבר, בהחלטה עכשיו, האם להתייחס יפה לחולה, בזמן שיש לנו עכשיו משאבים מוגבלים לחולה אחר, שהוא, שגם גוסס בחדר. איך? או ההחלטה עכשיו העקרונית, האם להציל את מי קודם? מה אתם אומרים? אמא ובת שהגיעו בתאונת דרכים לחדר מיון. בסדר? יש יותר סטטיסטיקה להציל את האמא בפגיעות שלה, לעומת להציל את הבת. מה ההחלטה הנכונה לעשות? יש לי רק רופא אחד, מי, במה הוא הולך לטפל? באמא או בבת? שאלה טובה, אבל זה לא היה יוכל להחליט. לא, אני הולך סטטיסטיקה, לפי אוסף נוירונים, יש יותר, האובייקט של האמא, יש לו יותר סיכוי להינצל, להישאר עם פעילות אורגניזמית, והאובייקט של הבת לא, אז אני הולך להשמיד, מה פתאום, תלך לאמא, היא אומרת, תציל את הבת שלי, אני מעדיפה למות, אתה צריך רופאים שם גם, זה כמובן, אני מקח פה את נקודות הקצה, יהיה עוד במיליון דברים בדרך, אז, עכשיו, מה שכן, המעבר הזה של הצמצום דברים, הוא באמת יהיה לו מחירים. כמו שהיה מעבר במהפכה התעשייתית, שאנשים עברו מהחברה החקלאית לחברה התעשייתית, היה פה עכשיו 100 שנים של אנשים שאיבדו את העבודה, ועד שהתאקלמו ובנו מוצרים חדשים שצריך תעשייה, היה פה שתי מלחמות עולם, היה כאן בלגן. נקווה שזה הפעם ייקח פחות קשה, הסיפור הזה, אבל תזכרו גם את היתרונות האדירים. כי מה קורה עכשיו? נכון, היינו מפעל של 1,000 איש, בסדר? ואחרי זה צמצמנו אותו ל-400, כי כבר לא צריך את כל חשבי שכר הזה, ובסוף צמצמנו אותו ל-20 איש, בסדר? 980 איש, בתהליך של 10 שנים, 20 שנה, הם, אין להם עבודה. והם לאט לאט יעברו, כל אחד מהם ילך להיות גם איזה איש תכנון, שיווק ערכי בתחומים אחרים. אבל איך בינתיים כל המעבר הזה יקרה? בינתיים, רכב כבר לא יעלה 100,000 שקל. כי יש לך בהרבה פחות הוצאות על הרכב, נכון? יש לך פחות אנשים להשיג. רכב יעלה 1,000 שקל. אז זה יתאזן. לבני אדם יהיה גם את ה... וזה לאט לאט יהיה פה תהליך, עד שיגיעו בסוף למציאות האידיאלית. שרוב, שבני אדם יתעסקו בצדדים הערכיים, הרוחניים, כל בן אדם יקרא את ים סוף. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. במציאות שזה נוצא עם מצב שהשפחה, המציאות הכי נמוכה, היא קרה את ים סוף, היא ראתה את, את היצירה, את העולם הערכי הולך ומופיע בעולם שלנו. לא. וגבי כל הבעיות הקטנות, שיש פייק ניוז וזה, אז יצאו גם רגולציה, למשל יגיעו, יצאו חוק ש-AI חייב להציג שזה נוצר על ידי AI, התמונה הזו נוצרה על ידי AI, הסרט הזה שאתה רואה נוצר על ידי AI. דוגמה למשהו שטיפה ימתן פה את השליה, שבני אדם יבינו מה זה זה אמיתי ומה זה לא. זה לא יהיו גנבים, יהיו שקרנים. יש שוטרים ש... תבינים ש... שימצאו את הגנבים האלה. יהיו בסוף יותר כוח משטרה שיהיה יותר חזק מהגנבים שינסו לעשות פייק. זה הדינמיקה שהכל היא מתחילה ונגמרה בדבר הזה. עם ישראל יוצא ממצרים. העולם הולך ונגאל, העולם הולך ומשתחרר מכל השיעבודים. והנקודה הזו של קריאת ים סוף, הנקודה הזו של שירה חדשה של פרי גולים, שאתה יוצר משהו חדש, התהוות, זה רק אלוקים. ושום דבר לא יחליף את זה לעולם. זה אם תרצו לסיום, זה ה... מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, על פי הגמרא, שיש מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי, בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא, כמה לקו המצרים בעשרת המכות, וכמה לקו על הים. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות? במצרים, מה הוא אומר, ויאמרו החרטומים אלה פרעה, אצבע אלוהימי. ועל הים הוא אומר, והיר ישראל את היד הגדולה שעשה שם במצרים, והירו העם את השם, והאמינו בהשם ומשה עבדו. כן, במצרים זה אצבע, ופי חמש אצבעות בקריאת ים סוף. אז אמור כמה לקו באצבע 10 מכות. אומר רבי יוסי הגלילי, אמור מעטה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. אז ככה, מסביר המהר"ל. 10 מכות, זה אמרנו ההבדל הכמותי בעולם הטבע. זה אמרנו, זה לוקח את הטבע ומשחק איתו בתוך המסגרת. על הים לקו 50 מכות, 50 זה שער ה-50. אתם מבינים? יש 49 שערי טבע, ושער ה-50 זה השער שהוא מעל הטבע. 49 כי זה 7 כפול 7, 7 זה 7 ימי השבוע, 7 כפול 7 זה 7 בריבוע, אתם מבינים? כאילו יש המון מסה, המון דאטה בתוך העולם הזה. כן, זה 49 אין סוף, אבל יש לזה את המגבלה. בקריאת ים סוף נוצרת מדרגת ה-50. נוצר פה משהו שהוא מעל, שערי בינה, בסדר, נון, שערי בינה. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה הביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים הייתה של 4 מכות, אומר במצרים, כל מכה הייתה כפול 4, שנאמר, עברה וזעם משלחת מלאכי רעים, עברה 1, זעם 2, צרה 3, משלחת מלאכי רעים 4, אז אמור לקו במצרים 40 מכות, ועל הים לקו 200 מכות. שוב, מסבר הפעל, במצרים הם לקו 40 מכות, זה זווית אחרת של אותו רעיון, שהיה פה, 4 רוחות הטבע, כן, ים הצפון הנגבה וזה, 4 כפול 10, כאילו גם איזה שידוד של עולם הטבע הכמותי. אבל הים לקו 200 מכות. 100 זה מספר שמבטא שוב איזה סוג של שלמות, 200 אתם מבינים, זה גם המציאות האלטיבית. לא 100 אלא 200. בסדר? על הים היה פה איזה יצירה שהיא מעבר למגבלות הרגילות של עולם הטבע. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 5 מכות, הוא אומר הפוך, כל מכה במצרים לא הייתה 4 מכות, אלא כפול 5, זאת אומרת סך כל 50, שנאמר ישלח בם חרון אפו, עברה, זעם, צרה, משלחת מלאכי רעים, חרון אפו 1, עברה 2, זעם 3, צרה 4, מלאכי רעים 5, אמור מעטה במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 50 ו-200 מכות. טוב, זה כבר עוד יותר עמוק, אומר המהר"ל, לרבי עקיבא לוקח את זה עוד יותר לקצה. במצרים לקו 50 מכות, 10 המכות הם שידדו את עולם הטבע, אפילו את שער ה-50, אפילו את המציאות מעל הטבע, היה שם כבר איזה בצבע. אבל מה קרה בים? 50 ו-200 מכות. 50 ו-200 זה כבר המציאות הרוחנית. הולך ומתברר בקריאת ים סוף בים, שעם ישראל מנצח אפילו את מה שאנחנו מכנים היום, את עולם המיסטיקה. כאילו יש דבר שאתה אומר, טוב, תקשיב, עולם הטבע הבנתי, עולם הפיזיקה, אבל יש עולם מטאפיזיקה. כן, זה אולי היה בא כבר, אנשים ימצאו איזה מחשב שגם עושה איזה חישובים סטטיסטיים של כוחות מיסטיים, שמנסה לקמת אותם גם, לכל מיני כללים כאלה שיהיה תשובה. מצרים, על הים לקו 250 מכות. 250, המתחילים זה 200 פלוס 50. גם מי שמנסה לנהל את העולם הרוחני, לא מתוך קדושה, גם הוא נופל. איפה מופיע מספר 250 בתורה? ספר במדבר, 250 מקטירי הקטורת של קורח. היו שם 250. אנשים שניסו לנהל את העולם הזה, עם ה-AI שלהם, אומרים, אנחנו כתורת, אנחנו דתיים, יש כאלה שגם לוקחים אפילו את הדת, ומנסים להכניס אותה לאיזה נוסחאות ונוירונים וטבלאות וזה וזה. גם זה נופץ בקריאת ים סוף. טוב, זה כבר, אומרים, למטיבי לכת, החלק האחרון. בואו נסכם את מה שראינו בשיעור המופשט הזה, אני מקווה שמכל הדברים יחד צריכים להבין. קריאת ים סוף, וזה שירה חדשה, וזה כל הרעיון של שירת הים, שהולך ומתברר שהאלוקות, כאילו השלמות האינסופית, העם ישראל וכולי, הם לא רק מנצחים את הטבע ברמה הכמותית שלו, אלא ברמה האיכותית. במילים אחרות, האלוקות היא היחידה שיוצרת חיים. בסדר? כל דבר אחר במציאות הוא רק משחק בתוך המציאות של העולם הזה. הדבר היחידי שפורץ את גבולות העולם הזה ויוצר יצירה חדשה, זה הקדושה, זה היציאת מצרים, זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. והשלחנו את זה, שגם היום, שכביכול נוצרה איזושהי טכנולוגיה, שהיא נותנת אשליה של יצירת דברים חדשים, זה הבנה לא מדויקת. יש כאן איזו הרחבה של הסטטיסטיקה הכמותית, בסדר? והיכולת באמת ליצור פה דברים שהם לא מופיעים ממש בדטה כמו שהם, אלא ליצור פה איזה הקשרים שמחברים כמה דטות, כן, דטות זה נתונים, לאיזה נתון שהוא טיפה יותר. אבל זה עדיין בתוך המסגרת של הנתונים. ליצור משהו חדש, כמו שאמרנו, להפוך מים לקרח, להוליד בן אדם, להוליד מחשבה שכבר קשורה למימד הערכי, הרוחני, התורני, זה לעולם לא ייווצר על ידי גולם, על ידי העולם הזה. לכן אני, לכם צריך להיות מעודדים. כי הכיוון הזה שה-AI הולך אליו, הולך לכיוון טוב מאוד. כי בסופו של דבר, הכיוון שזה מוביל, זה שהמימד הכמותי ילך ויתפוס מקום פחות ופחות. והמימד האיכותי יתפוס יותר ויותר. כן, זה מה שהנביא אומר, לעתיד לבוא, וראו זרים צונחם, והשלחה. בני אדם יצטרכו להתעסק פחות, כמו שהיום אנחנו כבר לא צריכים כל כך לבנות עם מלט ולחרוש באדמה, יש לך מכונות. אז גם עכשיו, הרבה עבודות של חישובים, שהם אומנם לא לגמרי טכניים, הם תורשים טיפה חשיבה, אבל עדיין הם בתוך המסגרת הסטטיסטית, הנתונים. זה גם יעשה AI, ולבני אדם יהיה יותר פנאי, גם טכני וגם נפשי, לעסוק במהות של הדברים. מה לארץ, דעה את השם, כן, זה כל החזון העתידי של נביאי ישראל. בדרך מתפללים שזה יבוא בכמה שפחות טלטלות. מה שאני אתכם, המעבר האחרון שהעולם עשה בין חקלאות למהפכה תעשייתית, זה עלה בשתי מלחמות עולם. לדעתי זה יהיה פחות קשה הפעם, מהסיבה הפשוטה, שזה גם חלק מהגאולה. גאולתם של ישראל ככל שהיא, ככל שהיא הולכת, ככה היא רבה והולכת. זאת אומרת, יש פה גם איזה תהליכים שנעשים בצורה יותר מרוכחת. כי בני האדם, בכל זאת, אלפי שנות היסטוריה והגאולה, אנשים למדו כבר, הפיקו לקחים, ועכשיו גם מבינים שאתה לא יכול לזרוק מיליוני אנשים לרחוב, אתה צריך ליצור פה איזה איזון כלכלי, כמו שאמרנו, שייתן להם את הזה. הטלטלות יהיו פחות קשות, ובעזרת השם זה יוביל לעידן, לעוד איזה מעבר של יציאת מצרים בהיסטוריה, וכך לעוד ועוד עוד, גם היה זה לא הסוף, יהיה עוד דברים שיפתחו אותנו לעולמות עוד יותר חדשים, עוד יותר, אבל תמיד יישאר הנקודה הזו, אנחנו מכינים את הכלי, והקדוש ברוך הוא מביא את היציר. טוב, מקווה שזה הובן פה עם כל הבלגן. Okay.